החכם השבועי. או. אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים, מביא לנו אדם חכם שחי בקהילה, שכתב משהו, הנהיג משהו, סיפור חייו מעורר השראה, וקוראים לפינה הזאת המתמידה ביותר בתוכנית שלנו. אנחנו לא פספסנו פינה אחת. החכם השבועי, שלום לך אלי ברקת.
שלום, שלום.
מה העניינים?
ברוך השם, נהדר, התגעגענו.
התגעגעתי אליך בלקט. אז זה היה אלי בלקט.
שאלו אותי אם אני בבוסטון.
אתה מבין? תגיד, מי חכמנו?
אז בגלל ששבת שעברה לא נפגשנו, יש לנו שני חכמים.
וואו, אתה בא אליי בדובלה.
חכם שאול קצין, שהוא חכם של שבוע שעבר. והבן שלו, חכם יעקב קצין, שהוא החכם של השבוע הזה.
יפה.
אז נתחיל באבא.
זה לא קצת נפוטיזם?
הם יפקרו שבת אחרי שבת.
אני צוחק.
אז חכם שאול קצין נולד ב-1864 בעיר חלב שבסוריה, משפחת רבנים ידועה. אבא שלו חכם אברהם קצין, היה דרשן עצום, חבר הספר ליקוטי אברהם. הוא גדל בתורה ובעירה, היה מתלמידי חכם יעקב עטיה. כשהיה בן 18 הוא התחתן עם הבת של חכם יעקב עטיה. הוא הקדיש עצמו ללימוד תורה. אף שהוא היה צעיר בימים, הוא כתב מאות דרושים, הרביץ תורה ברבים להמוני עם בבתי כנסיות. בלילות הוא למד קבלה, התעמק בכתבי הארי הקדוש, בכתבי הרש"ש, חכם שלום שרעבי. הוא חי בעוני רב, והילדים שלו נפטרו בעודם קטנים. שלוש, חמש, נפטרו לו הילדים. צריך להבין שזה כבר לא תקופת הזוהר של העיר חלם. אני לא כבר ריביסה חשובה. ב-1899 פותחים את תעלת סואץ, זו מכה כלכלית לעיר, רעידות אדמה, מגיפות דרך, חולרה. אז גם הקהילה היהודית מתחילה להתפרק, ומתחילה הגירה, מקסיקו, ארגנטינה, ברזיל, ניו יורק, בירות, קהיר. יש גם רבים שעלו לארץ ישראל. הוא בן 26, זה 1890, הוא עולה לארץ ישראל, מתיישב בעיר חברון. אותה עת חכם אליהו מני היה רב של העיר חברון, והוא בגלל מחלת הקטרקט, הוא איבד את מאור עיניו, אז הוא גר אצלו בבית במשך 3 שנים, והיה יד ימינו.
זה היה הרבה לפני ניתוחי לייזר.
כן. ב-1893 הוא עוזב את חברון, עובר לירושלים, במתנת פרידה הוא מקבל מחכם אליהו מני את כתב היד העתיק של סידור החשש. ירושלים מתגבשת קהילה של יוצאי חלב, בתוכם גדולי עולם, שעלו באותה תקופה כמו חכם חיים שאול, דויק הכהן, חכם יום טוב ידיד, חכם יוסף חיים שרים, חכם אברהם עדף. למרות שהם היו צעירים, הם נדעו כתלמידי חכמים מקובלים. הם נפגשים ללמוד בישיבת המקובלים בית אל. מספרים שפעם אחת, תוך כדי הלימוד, ראו את אחד מזקני הישיבה שיושב לידם, בוכה דמעות. עצרו את הלימוד ושאלו מה קורה איתו. אז הוא ענה להם שהוא הקשיב ללימוד שלהם ולא הצליח לרדת לעומקם של דברי התורה. וכל כך הם נחשבו כתלמידי חכמים מקובלים, עמוקים. אז הוא הצטרף לחבורת בית אל, ועדיין הוא חי בעוני רב, ומשך שנתיים לא היה לו איפה לגור, התארח בבית הגביר רחמים מזרחי, ורק ב-1895 הוא הקים עצמו בית בשכונת בית ישראל, מחוץ לחומות העיר העתיקה. באותה עת חכם חיים שאול דויק הכהן הקים את ישיבת המקובלים, רחובות הנער בשכונת הבוחרים, שהקבע שם את מושבו, היה לומד שם, והפכה להיות הישיבה החשובה של יוצאי חלב בירושלים. הוא הקפיד להיות שליח הציבור בימי שישי. אומרים שזה קשור לתיקון מיוחד בקבלה, אני לא יודע מה זה אומר, אבל קשור למלך שאול, ולא קוראים שאול, אז זה התפילה שהוא היה לוקח. בירושלים, ברוך השם, הוא זכה לזרע של קיימה, ונולדו לו ילדים, היו לו תלמידי חכמים, בתוכם החכם שלנו, חכם יעקב קצין, שנולד ב-1900, ובהמשך היה הרב של יוצאי סוריה בניו יורק. חכם שאול קצין הודע בקול היפה שלו. הוא נהג לשיר בחתונות, לשמח חתן וכלה. ובמשכורת שלו הוא הקים קופת הלוואה לחתנים, כדי שיוכלו לקיים את החתונה בזמן שלה, ושיחזירו לו שיש לו. אז מצד אחד הוא מופיע בחתונות, ואת המשכורת הוא בעצם הופך לקופת הלוואה לחתונות נוספות. בימי חול הוא היה דורש בשכונת הבוחרים, בשבתות הוא היה הולך ברגל לשכונת נחלת שמעון, שכונה מעניינת, סמוכה לשמעון הצדיק. והקימו את השכונה באותו זמן, זה היה פריפריה של ירושלים, השכירות הייתה מאוד בזול, היו שם כ-100 משפחות של יהודים, תימנים, גיאורגים, חלבים. הוא היה דורש שם בבית כנסת של החלבים. ב-1914 מתחילה מלחמת העולם הראשונה, ותושבי השכונה מתפזרים, והוא מתחיל לדרוס בבית הכנסת משכיל אלדל בשכונת הבוכרים. התחילות שבמלחמת העולם הראשונה יש תנאים קשים מאוד בירושלים, יש רעב, מחלות, והרעב והמחלות מכרים את חכם שאול קצין ואשתו, שניהם חולים בטיפוס ונפטרים. חכם שאול קצין נפטר ביום כ"ו בכסלו 1916, שזה היום שבת שעבר, לפני 104 שנים. ובשל העוני, כמה הם היו עניים, לא הניחו מצבה על הקבר. וכמה שנים הניחו מצבה על הקבר. והבן שלו, חכם יעקב קצין, גם הוא חלה בטיפוס. ומערכת העיכול שלו נפגעה, מאז הוא סבל ייסורים במשך שנות חייו. הוא היה בן 16 כשההורים שלו נפטרו. והוא אומץ על ידי חבריו של אביו, חכם אברהם עדש, שהיה אב בית הדין אז, חכם שאול דוויטר כהן, ראש ישיבת המקובלים וחובות הנער. הוא למד להם קבלה. כשהיה בן 23, הוקמה ישיבת פרט יוסף, הוא החל ללמוד בישיבה, מצטרף לחבורת לומדי הקבלה מפי חכם המקובל סלמן אליהו והחכם המקובל אפרים הכהן. בהמשך הוא הקים את ישיבת גן לבנון ועמד בראשה. כשהיה בן 28, ב-1928 הוא הוסמך לדיינות, מונה לדיין בבית הדין של העדה הספרדית. ארבע שנים אחרי זה, כשהוא בן 32, הוא יוצא בשליחות העדה הספרדית לארצות הברית ולמצרים. כשהוא חוזר מהשליחות, הוא מבין שצריכים אותו בניו יורק. הוא חוזר עם המשפחה שלו לניו יורק ומשמש רב קהילת יוצאי סוריה.
תראה מה זה, הסיפור שאתה מספר לי הוא על חלבים, והוא הכי מעט זמן נמצא בכלל בחלב. נכון? כולם, גם הוא וגם אבא שלו. הם מסתובבים המון בארץ.
הוא בכלל לא היה בחלב.
טירוף. ועדיין הגוון שירה המיוחד שלהם נשמר, וזו קהילה מאוד מאוד מיוחדת.
כן, הוא בעצם היה רב הקהילה שלי, הוא צריך היה במשך 60 שנה, 62 שנים. הוא עמד בראש בית כנסת מגן דוד בברוקין, אחרי זה הוא הקים קהילה נוספת בשם שערי ציון. הוא היה באמת כל מקצועות הקודש, רב, דיין, מורה, מחנך, שוחט ומועל. והוא נפטר ביום ג' טבת, 1994.
94?
יום שישי הזה. כן, לפני 26 שנים. הוא היה שנים, ברוך השם, עד גיל 94.
יפה.
והבאתי קטע קצר שלו, באמת אמרת על השירה, באמת החלבים שומרים על השירה שלהם, וזה עכשיו הבקשות. אז משהו על
גם הפיסטוקים נהדרים.
בין קדושה ושירה. מישהו, מוזיקה זה... סוד הקדושה וסגולת הנבואה היא על ידי שיר ושבחה, הלל וזמרה, ניגונים ופיוטים. וכל הנביאים לא שרתה עליהם נבואה, רק באמצעות הניגון והשיר.
יפה.
וזה טוב טעם אדוננו דוד המלך עליו השלום בשירותיו ובשירותיו בתהילים, ואחריו שלמה בנו בשיר השירים.
וואו.
שהיא סגולה אופיינית להשראת נבואה ורוח הקודש. גם ידוע שהמהלכים בשפפים וחיות אופני הקודש משבחים בשיר הלל יוצא דרשית. בסידור רבותינו אנשי כסף גדולה בתפילת יוצר, וכולם פותחים את פתיהם בקדושה ובתאורה בשירה וזמרה, ולכן היו הלווים מבית המקדש מסוררים על הדוכן בכל יום לשבח לאדון העולם. וכן גם באלפי שנות הגלות בתקופת משורי ספרד, תור הזהב, עמדו משורים גדולים ועצומים להלל זמר ליוצר בראשית, להזריח אור נחמה נפשות אבני ישראל העגונות, לעוררם לתקוות הגאולה ולחיבת ארץ ישראל.
איזה יופי. אני מאוד מזדהה עם זה כזמר, אני מאוד מזדהה עם זה. לפני שאני עולה לבמה, עם כל הנגנים, אני תמיד אומר, השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך. שלא משנה, אפילו אם אתה עושה ביקורת, או שיר מחאה, או שיר מצחיק, למעשה אתה מפאר את העולם ונותן תהילת השם באמצעות המוזיקה.
אומרים שנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות.
יפה מאוד.
הסיפור של מוזיקה זה גם לא מתוך עצבות, אבל גם לא מתוך עצלות. אי אפשר להיות באמת מוזיקאי אמיתי שאתה עצלן. זה עבודה קשה.
אתה צריך לשבור את מחסום הקול האישי שלך.
אז יש לנו היום שבתות שהן שבתות ארוכות, יש ערב מאוד גדול. אז אפשר להאריך טיפה בשירים השולחן שבת, צריך להבין שזה סוד קדושה וסגולת הנבואה היא על ידי שיר ושפחה.
מעולה. טוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הפינה הכפולה שהבאת לנו היום, באת לנו בדובלה. תודה רבה לך, אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים.
שבת שלום
וברך. שבת שלום וברך.